אז אומר לנו המהר"ל, את הביטחון תפעיל כשעוד יש לך מה לעשות, לא כשנגמר לך מה לעשות. וכשאדם חי ככה, בוודאי, 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 תהיה לו שמחה. יש שאלות? רק רגע, אני לא שומעת לך בקול. לא, מה שאמרתי על ביטחון, זה בכלל אמרתי מהמהר"ל, מנתיבות עולם, מנתיב הביטחון. ולמה דיברתי על זה? בגלל שהזכרת את הביטחון של רבי נחמן, ולמה הזכרת את הביטחון של רבי נחמן? כי דיברתי על שמחה, בסדר? ורציתי להראות שיש עוד כיוונים לשמחה ועוד גדולי ישראל, בסדר? טוב, ואנחנו בעצם, באירוע חגיגי זה, מתחילות את פרק ב'.
יש שאלה. נכון, שלא מרגישים.
כן, אבל פה רגיד לי המהר"ל, רגע, ומי סדר לי את כל המערכות? מי נתן בינה לאדם? אומר המהר"ל, ביטחון להשם זה כמו תפילה, אני עכשיו כאילו, אני עכשיו מול אגד, אבל בעצם אני תמיד צריכה לזכור את יד השם בכל דבר. אבל מה קורה לי? הביטחון להשם הופך להיות סוג של קלף שאני מוציאה רק כשאין לי מה לעשות. כלומר, ברוב החיים שלי אין לי ביטחון בהשם. באתי, בישלתי לשבת, התארגנתי, לא זכרתי את הקדוש ברוך הוא, אבל אם יש הפסקת חשמל פתאום, אימא לי, וואי, הקדוש ברוך הוא, שתחזור חשמל, שתתת את פתאום הביטחון. כלומר, הביטחון מופיע הרבה פעמים במצבי חירום. וזה לא נכון. הביטחון צריך להיות חלק מאישיותנו. לא כשכבר נגמר מה לעשות, חלילה הרופא אמר שם לא מה לעשות איתי, אז אני אומר, טוב, נו, השם יעזור. או שאנשים, מתי אנשים אומרים על הרופאים, טוב, נו, הם רק שליחים. מתי? מה זה רק שליחים? להיות שליח של הקדוש ברוך הוא זה וואו, זה צריך להיות וואו, הרופאים הם שליחים. אבל בדרך כלל המשפט הזה בא כביכול לגמד את הרופאים, שבעצם הוא הרבה יותר מעצים. כי זה אחרת להיות סתם רופא או שליח של השם. אוקיי? מבינה? כלומר, הרבה פעמים הביטחון שמור לנו רק למשהו שאנחנו שולפות אותו במצב חירום. לא, זה לא מדע. אוקיי? ביטחון והשם זה חלק מבניין האישיות שלי. וכשאני יודעת שאת הכל הקדוש ברוך הוא מנהל, לא רק בקורונה פתאום יש כאוס, אני אומרת, טוב, נו, יש הקדוש ברוך הוא. גם כשאין כאוס, יש הקדוש ברוך הוא. לא יודעת אם סיפרתי לכם, אבל זה משהו שכן, אני זוכרת, סיפרתי לכם שהייתי בתיכון חילוני, אז יום אחד מישהי באה אליו ואומרת לי, תשמעי, זה לא כזה נס יציאת מצרים. כי היה איזה מחקר מדעי שאחת ל-1223 שנה ים סוף נבקע, ואז הוא חוזר, זה בכלל לא כאילו נס. אז אני אומרת, את לא מבינה שאת עושה את הנס פי אלף יותר גדול. פי אלף. למה? כי זה לא נס שהקדוש ברוך הוא ראה את עם ישראל באים, עוברים, אומר, אוקיי, רגע, צריך למצוא להם איזה פתרון. מבריאת העולם הוא טבע את החוק הזה, כדי שעם ישראל יעברו, היה מפתח, וכשהמצרים יעברו, היה מסגר. זה נס הרבה יותר גדול לראות את הגודל של הקדוש ברוך הוא בטבע, בשגרה, לא כוואו, עכשיו צריך לעשות תיקון לעולם, והנה נס. אז גם פה, כאילו, הטבע, השגרה, שהכל עובד, רק פתאום כשמפסיק לעבוד לנו, אנחנו נזכרות שהקדוש ברוך הוא נמצא. כן? עוד שאלות? טוב. אז אנחנו נתחילות את פרק ב', פרק יפהפה, לא שערפת ציונים שלי. בפרק א' דיברנו על לאן צריך ללכת, מה היעדים שלנו. הסברנו מושגים כמו יראה, כמו שמחה. בפרק ב' אנחנו מדברים על כוח מאוד 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 חשוב, קוראים לו רצון. אוקיי, אחרי שאני יודעת מה היעד, אני רוצה להגיע לשם בכלל או לא? הבנתי שעבירה מטמטמת ליבו של אדם. אני רוצה לעבוד שלא יהיה לי טמטום הלב או לא? הבנתי מה זה יראת שמיים ויראת חטא. הבנתי מה זה שמחה וטוב לבב. אני רוצה בכלל להגיע לשם? עכשיו השאלה אם אני רוצה או לא רוצה, היא שאלה שנראית פשוטה. מה זאת אומרת? ברור, אני רוצה להיות צדיקה, אני רוצה להיות שמחה, אני רוצה להיות טובה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. זה לא כל כך פשוט. ואולי אפילו הדגמנו את זה בפסקה על שמחה, שלכאורה כולם רוצים להיות שמחים. אבל אם אני שואלת מ-1 עד 10, כמה את רוצה להיות שמחה? הרבה פעמים התשובה היא 6, 7. כמו שדיברנו על זה שהרבה פעמים שמחה נראית לי משהו שטחי, ואם זה נראה לי משהו שטחי אז אין סיכוי שאני רוצה להגיע אליו. וראינו מהפסקה של הרב ששמחה זה דבר הרבה 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 יותר עמוק מעצב. הפוך, עצב זה שטחי, דברים לא הולכים, אני עצובה. אבל לראות את הגודל ואת הבנוע ואת יד השם בתוך המציאות, גם כשזה לא הולך, צריך הרבה יותר עומק. וצריך עיניים הרבה הרבה יותר פנימיות. בגלל זה אסתר, כן, לא סתם, אסתר היא זאת שיכולה להניע את כל המגילה, כי יש לה צניעות, צניעות לעיניים פנימיות, זה יכולת לראות את יד השם בתוך המציאות. אז רצון זה דבר שהוא נורא 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 חשוב. אתם מוזמנות לחשוב רגע על משהו שאתם רוצות לעבוד עליו. אתם כמובן לא צריכות להגיד מה, אבל מי שיש לה משהו שרוצה לעבוד עליו, תצביע. רק שאני יודע. יופי, מעולה. תעוררתם. עכשיו תענו על השאלה, מ-1 עד 10 כמה אתם רוצות? בלי לחשוב, מהבטן. מ-1 עד 10 כמה אתם רוצות את הדבר הזה שאתם רוצות?
כמה אנחנו רוצות
לעשות,
שישאר, או כמה אנחנו רוצות?
כמה אתם רוצות שיהיה לכם אותו? נגיד, אני רוצה לעבוד על שמחה, מ-1 עד 10 כמה, באמת אני רוצה שמחה, לענות מהבטן, לא לחשוב. כולם ענו 10? אם אמרתם 10 מהר, לא חשבתם. לא חשבתם בכלל, אבל נגיד, עניתם וזה טוב שלא חשבתם, כי אמרתי לא לחשוב. אבל באמת, באמת, יבין על הלב, מי אמרת 10? אוקיי, אתם רואות שזה היה, בוא נגיד, אפילו לא 20% ממי שהצביע קודם. איך זה יכול להיות? לכאורה אני נורא רוצה, אז למה לא 10?
יש לצעות שאלים
אם
אתה לא רוצה.
למה?
כי
המידה
הזאת לא
בכך
הכי טובה.
נכון, או כי היא לא הכי טובה, או היא בטוח טובה אם את רוצה אותה, אבל הרבה פעמים יש לנו דמיונות ביחס למידה הזאת. רגע, רגע, אם אני איזה צדיקה כזאת, או אם אני באמת אצליח לא להגיד לשון הרע, אני בטח יהיה מזו משעממת כזאת, ולא יהיה למה לדבר איתי, ואני אהיה חנוכה כזאת. וכל אחת יש לה כל מיני דמיונות שליליים ביחס לדבר הטוב שהיא רוצה. ה-20% פה שענו, פחות אפילו, שהן רוצות 10. תענו לעצמכם על השאלה, אז איך זה שעוד לא השגתם את זה אם אתם רוצות את זה 10?
אנחנו
בדרך. מצוין?
אם אנחנו נעשה את זה בפנים, כאילו, נגיד, אני רוצה 10, ואז ישר אני...
וכמה זמן את רוצה את זה 10?
בזמן כאילו?
שנה, שנתיים, שלוש, זה רצון שעלה לך רק השבוע. מה שאת רוצה, אני לא יודעת מה את רוצה, אבל מה שאת רוצה אותו, ואת רוצה אותו 10, במשך כמה זמן את כבר רוצה אותו? אוקיי, חודשיים, שלושה זה באמת זמן סביר. כלומר, זה לא שאת אומרת, אני כבר 3 שנים רוצה את זה 10 ואני לא רוצה את זה בבום. מעולה. בעצם מה שאני מנסה לומר, זה שכשאני רוצה משהו, אם אני רוצה אותו באמת 10, אני אמורה להשיג אותו. אוקיי? גם אם לא ביום אחד, אבל אני אמורה להשיג אותו. ואם אני רוצה אותו במשך הרבה זמן 10 ולא השגתי, אז אני צריכה לבדוק מה ברצון שלי לא בדיוק 10. מי שלא רוצה 10, מי שרוצה פחות מ-10, שווה לה לבדוק איזה דמיון שלילי יש לה על אותו דבר. למשל, אני אגיד, אני רוצה לעבוד על צניעות, אז הדוגמה שנתתי לכם. אבל אם הדמיון השלילי שלי זה שכשאני אהיה צנועה אני אראה מכוערת, אז אני לא באמת רוצה 10, אוקיי? אז לכל אחת מאיתנו יש גם דמיון שלילי על אותו דבר שהיא רוצה. ועל זה צריך לעבוד, על הדמיון. כל זה היה הקדמה לטעום משהו ממושג שנקרא רצון. בואו ניכנס לדברים בשפה של הרב. אז אני בפרק ב' פסקה א', תנאי גדול, התנה החסיד בחובות הלבבות. מי זה החסיד בחובות הלבבות? לומדות חובות הלבבות? רבנו בחיי, כן. אז תנאי גדול, התנה החסיד בחובות הלבבות, עם הנפש שתתרצה לקבל מרירות הסם. אתם ממש מוזמנות לעיין שם, יש לכם פה את המקור. יש דיון שלם שמנוסח בצורה של דיאלוג בין השכל לנפש. השכל בחובות הלבבות מנסה לשכנע את הנפש לקבל סם. מה זה סם? תרופה. אוקיי? הוא אומר לה, את חולה, את צריכה תרופה. והנפש מנסה להסביר לשכל שהיא לא רוצה. למה היא לא רוצה? כי מה? כי זה מר, כי זה מר. אוקיי? בשפה שלנו, לא יודעת אם הייתי קוראת לזה דיון בין השכל לנפש, אולי הייתי קוראת לזה דיון בין השכל לרגש, לא בטוחה. בכל מקרה, יש שם דיון מאוד מאוד יפה, יצירה אומנותית בפני עצמה, על באמת כמה פעמים בחיים יש לנו דיונים בין מה שנכון למה שבא לי. אמרו. בלי סוף. כל החיים שלנו הם מאבקים בין הנכון למתחשק לי. אני יודעת שנכון לי לקום על הבוקר לתפילה, אבל מה שתחשק לי להמשיך לישון. אני יודעת שנכון ללבוש את הבגד הזה וזה, אבל מתחשק לי את זה. אני יודעת שנכון, כל אחת יכולה להשליט. אני יודעת שנכון לכבד הורים, אבל אם יש לי מעצבן אותי עכשיו. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. הרבה מאוד מאבקים יש לנו בחיים בין מה שנכון למה שבא. במילים אחרות, איזה עבודה זאת לשכנע את הנפש לעשות את מה שנכון ולא את מה שבא. זה עבודת חיים. אצל מי אין לו שום משמעות? נכון, יכול להיות שאין לו שום משמעות אצל מי? אם אני בן אדם בעבודה כזאת, שאני באמת, מבחינתי השכל אומר את כל האמת, אוקיי? השכל, הכוונה השכל של תורה, למדתי זה מה שנכון. כשאני אומרת שכל, אולי אתן מתרגמות לפסיכומטרי, אבל אני אומרת שכל, אני מתכוונת שכל של תורה, מה האמת? אז אם אני בן אדם שכל היום רק הולכת עם מה בא לי, מה בא לי, מה בא לי, את צודקת, לשכל אין שום משמעות. אבל אם אני בן אדם בעבודה לעשות את רצון השם, אוקיי? כמו שאמרנו בעבירה מטמטמת, אני לא שמה איקס על רצון השם. אני לפעמים שמה איקס על מה שבא לי ושמה את רצון השם מעל, אז השכל יש הכי הרבה משמעות. ובאמת, למה זה כל כך קשה? כי מבין כל כוחות הנפש, ומה כוחות הנפש אנחנו כל הזמן מפמפמים את זה מחדש, שכל, רגש, רצון, דמיון, מבין כל כוחות הנפש, מה הכי רחוק מעולם המעשה? מה יותר נגיש לי? אני עכשיו בא לי לאכול שוקולד ונכון לי לאכול חסה. באופן פשוט, בלי עבודה, מה אני אעשה? אני אוכל את השוקולד. הבא לי הרבה יותר קרוב לעולם המעשה מאשר הנכון. ככה מבנה הנפש. ולכן זה באמת, באמת עבודת חיים. זה עבודת חיים. עכשיו, אם אין לי עבודה, צודקת, אין לו משמעות. וכתרבות שלמה, איפה אין עבודה, זה קצת הזכרנו בחנוכה. תרבות שאומרת, יש מיליון אלילים, יש אל הים, ויש אלת האהבה, ויש את אלת המלחמה, ואלת היופי, וכל אחד מושך לכיוון שלו, ואין את הנכון, אז אצלם באידיאל אין עניין באמת לשנות, בוקר טוב למצטרפות. אין עניין לשנות. אבל אם אני אומרת בבוקר, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, מה זה אומר השם אחד? שגם אם יש לי הרבה מאוד כוחות, הם צריכים ללכת למגמה אחת. השם אחד זה לא הצהרה תיאורטית, הצהרה אמונית תיאורטית. השם אחד, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, איך קוראים לזה חז"ל? קבלת עול מלכות שמיים. זה לא רעיון אמוני, יש השם אחד ולא שניים, מה אכפת לי שיהיו עשר? מה אכפת לי? כי אם יש השם אחד, יש מגמה אחת. ואז זה אומר שאת כל הכוחות שלי אני צריכה לנתב לאמת הזאת. ולא, אוקיי, לא נורא, השכל רוצה ככה, הרגש רוצה ככה, הרצון רוצה ככה, הדמיון רוצה ככה, מה הבעיה? בעולם היווני באמת אין בעיה. כי אם יש ריבוי אלילים, אז יש ריבוי אלילים בתוכי, וכל אחד יכול למשוך לאן שהוא רוצה. אבל בעולם שיש בו שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אני רותמת את כל כוחות הנפש לעבודה הזאת. ואם לא בא לי, אז אני אשאל את עצמי איך אני אעשה שיבוא לי? איך אני אשתמש בדמיון כדמיון טוב שיבוא לי? איך אני אשתמש ברצון? איך אני אשתמש ברגש לקרב אליי? ואם בדוגמה שנתתי שהיא דוגמה לא טעונה, אם בשכל אני מבינה שאני צריכה לאכול חסה ולא שוקולד, אז איך אני אעשה את הסלט חסה הזה בצורה כזאת שהוא יפתה גם את הרגש שלי? כלומר, יש לי כל מיני דרכים לעבוד כדי לעשות את הנכון, לא בצורה של זה האמת, עשי וזהו, אלא בצורה של לעזור לכל כוחות הנפש שלי להירתם לשם. למה? כי יש השם אחד. אין, ולא כמו הסיפור המפורסם, שדרך אגב לא מצאתי לו מקור, דווקא חיפשתי, אבל הסיפור המפורסם על אריסטו, אבי תורת האתיקה, גם אם אין לו מקור הוא נכון, שבעצם הוא כתב את תורת האתיקה. פעם ראשונה שהיה את המושג אתיקה בעולם, זה אריסטו היווני. והוא כותב את תורת האתיקה ורואים אותו עושה מעשים לא כל כך אתיים בשוק, ואומרים לו, אריסטו, אתה אבי תורת האתיקה, איך אתה מתנהג ככה? ואז הוא אומר את המשפט המפורסם, האם מורה למתמטיקה צריך להיות משולש. במילים אחרות, מה הקשר בין מה שאני לומד בשכל לבין איך שאני חי? בעולם היווני יש פירוד בהגדרה. למה יש פירוד בהגדרה? כי יש פירוד באלילים. בעם ישראל, להבדיל, אנחנו כל הזמן שואפים להשם אחד, למגמה אחת, ובכל דרכיך דאהו, כל מעשיך היו לשם שמיים, ומוזמנות להביא עוד הרבה מאוד פסוקים ודברי חז"ל שאומרים אותו דבר. אותו דבר. אין לנו עוד שום מצווה בתורה, אמנם נשים לא מצוות כי זו מצוות עשה שהזמן גרמה, אבל אין לנו שום מצווה בתורה לומר פסוק. יש לנו מצווה לומר פעמיים ביום את הפסוק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זהו. אמרת שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אפילו שאת לא מצווה קיבלת שכר, כי זו מצווה. יש מצווה להגיד שמע ישראל בשחרי ובערבי. למה? כי זה הפסוק הכי יסודי. הוא הכי יסודי לא כי הוא אומר שיש אל אחד ולא שניים, כי הוא אומר שאת כל הכוחות שלי אני צריכה לרתום למקום אחד. ואז לשכל יש הרבה הרבה משמעות. אחרת? באמת. אין. עוד שאלות? עוד פעם, שכל של תורה. לא... מה זה שישלוט? שיתווה לי את הדרך. אין לי מטרה לחיות כמו רובוט. אני רוצה רגש חי. אני רוצה אנרגיות. אני רוצה דמיון עשיר. אני רוצה עולם יצירתי. השכל ישלוט לא במובן שאני אהיה רובוטית, אלא במובן שהוא יתווה לי את הדרך. בסדר? כי אם הוא ישלוט ויש רק אותו, אז אני רובוט. אני אעשה מה שאנחנו, לא משנה מה אני מרגישה, מה אני רוצה, לא, ממש אנחנו רוצים ללכת לשם, זה לא האידיאל שלנו בשום צורה. האידיאל הפוך, שיהיה דמיון עשיר, עולם הנבואה זה דמיון. דמיון עשיר וחי, אבל דמיון שידמיין דברים טובים. אנחנו כל היום מדמיינים רק חרדות ופחד. ככל שהשנים עוברות, כן, יש יותר ויותר אנשים שלוקחים תרופות לחרדה, בדוק. כי אנשים משתמשים בדמיון לחרדה במקום לדמיין דברים טובים ושמחים. ואיך אני מדמיינת את היעד הבא שלי ואיך אני אהיה שם. אני כל הזמן מדמיינת דאגות ופחדים ודאגות ופחדים. ומביאים לתרבות שיש בה חרדה מאוד גדולה. אז דמיון יכול להיות הדבר הכי גדול שיש. יכול להביא לנבואה, הוא יכול להביא אותי לאכול לי נפשי. זה דבר הרצון. אני רוצה להיות בן אדם עם רצון, חיוני, פעיל, עם רגש חי, דינמי, עם דמיון עשיר ומפותח, שמוטווה על פי השכל, ולא עם שכל שמייבש אותי. עוד שאלות? אז אנחנו מתחילות שוב את הפסקה. התנאי גדול יתנה החסיד בחובות הלבבות עם הנפש שתתרצה לקבל מרירות הסתם. וזהו דבר מוברך מאוד. וכל זמן שיאמר לעצמו שלום שלום, ורק בנועם לבד ילך באורך סלולה, הוא קרוב אל המכשול. יש כאן משפט, מה זה חזק. ואני חושבת שבדור שלנו אפילו יותר רלוונטי מאשר כשהרב כתב אותו. יש לנו הרבה פעמים רצון שדברים ילכו חלק, שדברים ילכו סבבה. כן, שלום שלום, אולי בשפה של ימינו היינו אומרים סבבה. וכאילו, כשצריך עבודה וכשצריך עמל, וואלה, לא מתאים. עמל, עזבו אותי, זה לאנשי עלייה השנייה. אומר לנו פה הרב, זה דבר מוכרח מאוד. וכל זמן שיאמר לעצמו שלום שלום ורק בנועם לבד ילך באורך סלולה, הוא קרוב אל המכשול. אדם שאומר לעצמו, הכל בסדר, הכל סבבה, לא צריך להשקיע יותר מדי, הכל זורם, הכל זה, נעשה בנחת. לפעמים... המושג נחת הוא מושג מאוד מאוד חשוב, אבל הרבה פעמים הוא פשוט תחליף לאדישות. אוקיי? יש נחת שהוא אדישים שעמלים ברוח טובה, ביישוב הדעת, זה נחת, זאת נחת בריאה. אבל יש נחת שאנשים אומרים בנחת, בנחת, אבל בעצם הם מתכוונים לזבור, לא צריך לעבוד. אז מה הוא אומר כאן? כי יותר יש לחשוד את הדמיון, שמפני שאינו חושש כל כך אם לא יעזב הדרך הרע, מתוך כך אינו מצטער בקרבו, מי שנאמר שתכף ומיד מבין ומכיר את השביל הטוב איך להימצא. יש אנשים שחושבים שזה לא בעיה, שום דבר לא בעיה, כל מה שאני ארצה לא בעיה. כשאני ארצה להיות, לעשות חסד זה יבוא לי בקלות. כשאני ארצה להתפלל זה יבוא לי בקלות. בינתיים בנחת אני עוד לא שם. בינתיים בנחת אני עוד לא שם. כל מה שמצריך ממני עבודה ועמל, עזבו עוד לא, בנחת. אומר הרב זה מסוכן. יש דברים שהם לא באים בקלות, יש דברים שהם לא באים באורח סלול, בדרך סלולה. יש דברים שצריך לעמול בשבילם ולפעמים הם קצת מרים. אם אנחנו משתמשים באנלוגיה של רבנו בחיי, לפעמים התרופה מרה, לפעמים יש דרך מרה. לפעמים אני רוצה לעבור דרך, אני רוצה לעבוד על חברה יותר צנועה, ואני באה משבט, מהורה, ואני לא יודעת מה לעשות, מה אני נתק שרים עם הבנים, לא נתק שרים עם הבנים, מה אני אעשה. לפעמים הדרך מרה, לא תמיד זה נורא נורא קל, לא תמיד זה נורא זורם, לא תמיד כל דבר שאני עושה כשאני עובדת עליו, הוא וואי, מה זה בכיף? לא, לפעמים זה קצת מר.
יש דברים
שהשינוי
שנעשה עכשיו
לא יהיה בשל עדיין. אז מה שאמרו פה קודם, זה לא שאמרתי שעכשיו אני קוראת לשולחן ערוך, מעכשיו אני, אתה יודע, תבחרי לך איזה צדיק, יש ברוך השם הרבה בעם ישראל. זה לא, אני לא אומרת שאנחנו צריכים לעשות ברור. אבל הפסקה הזאת אומרת לנו שאנחנו צריכים להיות מוכנות לעבור גם דרך שהיא בעמל, שהיא בקושי. לא רק מה שזורם ונורא קל. לפעמים אני צריכה להתאמץ, וזה משהו שבתרבות שלנו כבר אין כל כך. אם בעבר אמרתי אנשי עלייה שנייה, ברור להם שלהתאמץ, אל ארץ ישראל, דדדדה. היום אנחנו בכזה, הכל סבבה כזה. כאילו, מכל מה שדורש מאמץ, אני רואה את זה גם בתור מחנכת. כמה פתאום מיליון הקלות ומיליון פרזה, כל מי שקצת קשה לטוב, תנסה להביא מבחן שיתנו לה הקלות. לפעמים אין הקלות, תתאמצי. לא בכל דבר יש הקלות. אבל אנחנו בתרבות שאם פעם הורים היו מפחדים לעשות אבחון לילד כדי שהוא לא יחשוב שיש לו קושי ויתאמץ, היום ההורים דוחפים כדי שיהיה הקלות. למה? כי כאילו המילה מאמץ נהייתה מילה גנאי. ולא, צריך שיתאמצו. צריך להתאמץ. אני לא אומרת, אני מסכימה איתך מאוד, שום דבר לא צריך להיות בבום. ולא צריך להיות דברים דרמטיים ומהיום ומהפכות. אבל מוכנות להתאמץ צריכה להיות. בסדר? כמו בשל שלנו, לפעמים, כדי להיות בריא, אתה צריך לקחת תרופה מרה, אין מה לעשות. אז אתה יכול לאכול סוכריה אחרי להמתיק אותה, אבל התרופה, מה שלא תעשה, תהיה מרה. אז מה, לא תיקח אותה כי היא מרה?
יש תרופה, כאילו, למשל יש
תרופה, אם יש, תלוי, תמיד זה תודעת מחירים ורווחים. אם התרופה מרה מדי, אבל המחלה מרה יותר, אז אתה צריך לקחת אותה. אם זה, בוא נגיד, כאב ראש, והתרופה מרה מדי, ואת אומרת, עדיף לי לסבול את הכאב ראש מאשר את התרופה, אפשרי. אבל אם חלילה זה חיים ומוות, גם אם התרופה מרה מדי, תקחי אותה. אוקיי? תמיד אני מזכירה את זה שהבן שלי, ידע לו פעם תרופה באמת דוחה. באמת, באמת תרופה דוחה, והוא היה חייב לקחת אותה. ואני לא יכולה לעבוד עליו, ואני גם לא רוצה לעבוד עליו, ואגיד לו שהתרופה טעימה. היא לא טעימה, איך שלא תסתכלי על זה, תרופה דוחה. ואז היה לנו שיטה, הוא היה בן 5, וכל פעם לפני שהוא היה לוקח את התרופה, מה שהיה עוזר לו, זה שהוא היה מסתכל על התרופה, הוא היה אומר לה במילים האלה, את כל כך מגילה, אבל את תעזרי לי, כך הוא היה אומר, וזה היה עוזר לו שהוא מוציא את זה, שהיא מגילה, לא תייח את זה בשום צורה, נכון, נתתי לו אחר כך מיץ מתוק וכו', אבל מה לעשות, התרופה מגילה. זה שהוא היה אומר את זה לתרופה, מישהו מה היה עוזר לו. וכי כל פעם הוא היה נזכר שזה יעזור לו. אז אני למדתי ממנו, באמת, על פעם שאנחנו יכולים להגיד על דרך, וואי, את מרה, אבל מה לעשות, אתה עזרי לי. לפעמים צריכים לעבור. זה לא שיש לנו אידיאל במרירות, בואו לא נתבלבל. הרב לא מציג לנו שיש אידיאל שיהיה קושי, חס ושלום. אידיאל שיהיה טוב, אבל לפעמים גם קשה. אנחנו לא מחפשים, יש אנשים שהם קצת מזוכיסטים, שאם זה לא קשה הם לא מרגישים שהם מתקדמים. לא, זה לא חייב. כלומר, זה הצד השני. זה לא חייב להיות מר, זה לא חייב להיות קשה. אבל אתה צריך להיות עם מוכנות גם אם זה מר. כאילו, יש את כל הצ'ופרים האלה, אם קשה, סימן שאתה בעלייה. לפעמים אתה בעלייה וזה לא נורא קשה, זה לא חייב להיות. אבל אתה צריך להיות מוכן גם לקושי. כן. אני לא שבת אותך בכל? אתה לא יודע בכל, בבקשה, מזגן יותר חזק ממך.
כשזה תרופה, אז לפעמים כאילו את רופא, כשמבין לבר, אנחנו מאוד מבין את זה לבר.
אוקיי.
אז הוא מבין איך זה פועל על איך המבין.
אוקיי.
ולפעמים כשאתה עובד עם התרופה, אז כאילו... אני לא יודעת אם באמת, כי יכול להיות שכאילו, למשל הזה יכול להיות שאתה תרופה שהיא לא נכתה.
אז מה את אומרת? אז מי הרופא באנלוגיה שלך? בשביל זה יש לנו תלמידי חכם.
על כל דבר
נגיד שלי. מה את אומרת?
על כל דבר נצטרך להגיד.
לא על כל דבר, לא בכל דבר יש לנו כזאת תרופה מרה. אוקיי? לא בכל דבר. אם בכל דבר הכל מר, יכול להיות באמת, ששמו שאמרתי, את מאלה שחושבים שרק אם זה מר ותתה, אז שווה לבדוק את הדרך בכלל. אבל זה לא, יש דברים שכן, כן, אני צריכה להתייעץ עם תלמיד חכם. האם אני בדרך הנכונה או לא? כמו שאני התייעץ עם רופא בה, למשל. אוקיי? אז בואו נראה, עוד תכלס עוד לא הבנו מה הוא אומר. ומכל מקום, אחרי הרצון והקבלה לסבול מרירות הסם, אין זה דבר מוכרח שיהיה דווקא סם מר, כי הרבה סמים מתוקים ישנם, ועל כל פנים שאין מרירותם גדולה, וביותר באהבת הבריאות יומתק הסם אצל המקום. שוב, כל משפט בפסקה הזאת הוא משפט. אומר לנו הרב אחרי הפתיחה, שיכולה לי קצת לדכא, אומר, תראו, זה בכלל לא בטוח שהתרופה תהיה מרה. אבל מה כן חשוב? מה כן חשוב פה? המוכנות לעבור דרך. שאני מבינה שיש לי פה מטרה גדולה, ואני מוכנה להתאמץ בשבילה. יכול להיות שבסוף באמת יהיה כיף, וזה רק יזרום. יכול להיות. יכול להיות שבסוף אני מכינה את עצמי לתרופה מרה, ואני אומרת, וואלה, דווקא טעים. יכול להיות. כלומר, אין לנו אידיאל שזה יהיה מר, אולי בסוף זה יהיה מתוק, אבל יש לנו חשיבות להיות מוכנה להתאמץ, להיות מוכנה להשקיע, להיות מוכנה לקבל את התרופה המרה, ואולי בסוף לגלות שהיא מתוקה. כלומר, הנקודה פה היא המוכנות לעבור דרך למען מטרה שאני רואה כחשובה. וזאת נקודה מאוד 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 חשובה. לצורך העניין, בואו ניקח דוגמה פשוטה, כי היא פחות לנשים. אדם שהולך ללמוד תורה, זה מר יכול להיות. כן, לא כל בן אדם הוא גאון הדור. ולך עכשיו תבין את הסוגיה, ולך עכשיו תפצח. זה מאוד מאוד לא פשוט ללמוד גמרא, במיוחד אם אתה לא בן אדם עם ראש אנליטי או מתמטי, כי יש משהו בגמרא. שהוא לא, תת, זה לא, אם אתה עם נפש חסידית ואתה לומד גמרא, זה נורא נורא קשה, וגם אם אתה לא עם נפש חסידית, אז זהו, אתה לא תלמד גמרא כי זה קשה. אז אומר לך הרב, לא. אז יש פה, אולי בדרך, אולי בהתחלה, אולי יהיו כל מיני שלבים שזה יהיה מר, אבל מצווה תלמוד תורה היא מצווה חשובה. זה לא פשוט לשבת כל היום וללמוד תורה, ממש לא פשוט. אז זה נכון שאתה יכול לפתוח לך בסדר אמונה ולסיים בסדר תנ"ך, אבל מה לעשות? לב הלימוד עדיין יהיה גמרא. וזה קשה, וזה קשה, אבל יש לנו פה עניין של להיות מוכנים לעבור את הדרך המרה. יש סיפור מצמרר עם הארי הקדוש, שהגיע אליו אדם, שאמר לו שהוא עבר עבירה. אמר לו הארי הקדוש, העבירה שלך היא הכי חמורה שיש, אני חושבת שזה היה אשת איש, אבל אני לא בטוחה, אבל זה היה סדר הגודל של חומרת העבירה. ואמר לו הארי הקדוש, אין מה לעשות, אין לך כפרה אלא במיתה. אמר לו, מה? אז הוא אומר לו, אבל אין לנו בית דין היום. אז הוא אומר לו, נכון, אבל אני יכול, לעזור לך לכפר. במילים אחרות הוא אמר לו שהעונש, הדרך היחידה לכפר על החטא הנורא שהוא עבר, זה במיטה. והוא אמר לו, אם אתה מוכן, תגיד לי. הוא אמר לו, כן, אני מוכן. אז הוא אמר לו, לך שבועיים תיפרד מכל המשפחה, מכל התקדם. אחרי שבועיים הוא מגיע, והארי הקדוש מחסה לו את העיניים, והוא אומר לו לפתוח את הפה, והוא בטוח שהוא הולך להחדיר לו לאהבת האש. והארי הקדוש מכניס לו כפית של דבש לפה. והוא אמר לו, כפר לך. בעצם מה רצה הרי הקדוש לומר בדבר הזה? אתה היית מוכן למות, כי הבנת כמה החטא הזה חמור. עברת שבועיים יסורים בעלי תוארו. זהו, עכשיו זה כבר יכול להיות דבש. כי באמת, 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 המוכנות היא הנקודה. ויכול להיות שבסוף זה יהיה בסדר גמור. מה המקרה הכי דרמטי וקלאסי שיש לנו לזה? שהמוכנות היא החשובה. איפה אנחנו רואים את זה? בתורה? בעקדת יצחק. בעצם מה הנקודה? שאברהם אבינו ויצחק אבינו היו מוכנים לעקד. בסוף ברוך השם ממש לא היו צריכים לעקד. זה לא הדרך של הקדוש ברוך הוא ולא של עם ישראל. אבל המוכנות היא הנקודה. יכול להיות, עכשיו אני נותנת פה דברים דרמטיים, אנחנו לא מדברים על כזאת דרמה, אבל המוכנות להתאמץ היא הנקודה. יכול להיות שבסוף ילך לך בקלות, אבל צריך מוכנות. שאלות? זה פרק א', זה מה שפתחתי בהתחלה, שפרק א' נותן לנו את היעד, את נקודת הציון, להבין, אני רוצה ללכת לשם, להבין מה זה. פרק ב', האם אני רוצה ללכת לשם, אוקיי? מה שעושה לי את תחילת המוכנות זה ההבנה שזה אמת, שזה נכון, את הגודל. עכשיו מגיע השאלה של התכווננות הרצון. אבל הרבה פעמים, למה הוא מדבר על זה בפרק על הרצון? כי הרבה פעמים, אם זה קשה, אז אני לא רוצה. ואומר לי הרב, ביותר באהבת הבריאות יומתה קסם אצל המקבל. איפה הוא דיבר על הבריאות, על האמת, בפרק א'. את אוהבת את הבריאות? את אוהבת את האמת הזאת? זה ימתיק לך את הדרך. אבל תדעי שיש דברים בחיים שצריך לעמוד עליהם, שהם דרך. שמה?
שפרק
א'
זה
המשמעות,
זה הגודל
וגם.
אני
חושבת אומרת,
שאני
פרק
את זה, איפה אני
גרת? איפה אני? יפה, יפה. זה אמירה מאוד 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 חשובה, נכון. שהאמת והגודל הם דברים נורא נורא כלליים. הרצון יש בו משהו שהוא הרבה יותר אישי, נכון. ועדיין גם על הרצון כאן, הוא מדבר קצת באופן כללי, קודם כל שנבין, באופן כללי, שכשאני רוצה משהו, אם אני רוצה אותו באמת, אני גם צריכה להיות מוכנה לעבור גם דרך לא קלה. לא כל דבר שאני רוצה אני משיגה בקלות. יש דברים שכן, אבל אם אני משיגה בקלות מעולה, זה מצוין. אבל לדעת שגם יש דברים שאני צריכה לעבור שם דרך ולא תמיד היא קלה. אוקיי, כמו שאמר פה עם לשון הרע. אם אני מחכה שאני לא מדברת לשון הרע, לפעמים זה קשה. לפעמים בדרך, כמו שאומר הרמב״ם, שכדי להגיע לאיזון, הרבה פעמים עוברים מקיצוניות לקיצוניות. יכול להיות שבהתחלה אני לא יודע על מה לדבר בכלל, ברור שאני רגילה להגיד לשון הרע. זה קשה, זה מאמץ. להיות בחברה ולשתוק, או למעט מחברה, או לא יודעת איך אני בוחרת לעשות את זה. זה מאמץ. אני מוכנה לעבור במאמץ הזה או לא? לפעמים המאמץ הוא מאמץ חיצוני. של מה יגידו עליי, מה אני את צדיקה כזאת, מה אני את שותקת כזאת, או אם זה לבוש, זה בכלל, מה התחלת להתלבש כמו הדוסיות במאה השערים? לפעמים הסתם אמר זה התגובות מהסביבה. כל אחת הסמים אמרים אצלה הם שונים. לפעמים זה התגובות מהסביבה, לפעמים זה התגובות שלי לעצמי. לפעמים זה סביבה קרובה, לפעמים זה סביבה רחוקה. כל אחת ועם מה שהיא מתמודדת ועם מה שהיא צריכה לעבוד. ויכול להיות שבסוף תגובות הסביבה יהיו מה זה מפרגנות, אולי בסוף הסם יהיה מתוק, אבל אני צריכה להיות מוכנה לזה, שגם אולי לא. הייתה פה שאלה? לא, זה לא תמיד מר, לא, לא, לא. אם זה תמיד מר, משהו בדרך שלי לא נכון.
זה לא תמיד מר, אבל אני צריכה להתמוכנה תמיד של העבודה בשם, כי גם קושי לבין לא, שבהכרח, רק שאני רוצה להשתפר, שאני רוצה להתקדם.
בהכרח, אם אני עושה עבודה, עצם המושג עבודה זה מאמץ. לפעמים המאמץ הוא מאמץ כיף, ולפעמים המאמץ הוא מאמץ קשה. והידיעה והעובדה שזה קשה לא הופכים את זה ללא נכון. כשאני בדרך ובעבודה אני צריכה לדעת שלפעמים יהיו גם קשיים. וזה בסדר שיהיו קשיים. ולא לחשוב שאם יש קשיים, אז לא. עוד פעם, זה תרבות כזאת שאיפה שיש קושי נתקעים ומחפשים איך עוקפים את הקושי. עכשיו לפעמים זה אמיתי. אני אומרת, יש בנות, בדוגמה שנתתי, שבאמת צריכות אבחון. אבל זה נהיה אבחון תרבותי. אוקיי? כאילו, מה שאני יכולה לעשות כדי להקל. למה? למה? דיברתי עם מישהי שקלה צעירה, בסך הכל נשואה כמה שבועות, ומדברת איתי על זה שעל כמה קשה לה לקבל ביקורת. אני אומרת לעצמי, איזה ביקורת כבר יש לה? כולה נשואה כמה שבועות. בעלה את ארי אמר לה איזה מילה, שהיא לא הייתה מספיק קשובה, והוא אמר לה את זה נורא בעדינות, והיא כולה נעלבת כאילו מה קרה. מסתבר שיש לה הורים, גידלו אותה בצמר גפן. אף פעם לא אמרו לה ביקורת. כי הרבה פעמים אנחנו בחברה כזאת, שאומר, תגידי לילד שלך ביקורת, אולי זה יגמור אותו. מה זאת אומרת? שם המצוות תוכחה ומצוות חינוך. הבחורה הזאת, מה לעשות? החיים, אם היא לא קיבלה את זה מההורים, אז עכשיו היא צריכה ללמוד את זה. מישהו שהוא כל היום נעלב, אי אפשר לדבר איתו. כאילו, אנשים חושבים שאם הם נעלבים, אז הם צודקים. זה לא נכון. זה שנעלבתי או זה שאני בוכה לא הופך אותי לצודקת. זה עבודה, אוקיי, נעלפתי בחיתי, אבל אני לא עושה לה מסוכר. בוא נקרא אם אני יכולה לקחת את מה שאמרו לי ולהתקדם. אבל אנשים שכל היום רגילים, שכל היום מרפדים להם, וכל היום מחמיאים להם, וכל היום ככה, איך התקדמו בחיים? לפעמים זה עשה מר. לפעמים עשה מר זה מוכנות לקבל ביקורת. כן, שלא תמיד אני עושה דברים נכון, מה לעשות? אבל אם אי אפשר להגיד לי ביקורת, אני לא אתקדם. אם יודעים, עזבו, זאת נעלבת מכל דבר, אי אפשר לדבר איתה. אני לא אתקדם בחיים. זה אחד הדברים שממש ממש חשוב לעבוד עליהם. אנשים שנורא נעלבים, זה לא רגישות. רגישות לאחרים זה טוב, אבל אם מכל דבר אני נעלבת, זה עבודה על מידת הענווה. כן, וואלה, אני לא אעשה לה מסוכר, ואז מה עם האגו שלי נפגע קצת? אני צריכה להתקדם בחיים. אז זה דוגמה לזה שאני לא מחפשת עכשיו עבודה שכל החיים יהיה לי קשה. אם כל החיים קשה, משהו בעבודה שלי לא נכון. בסדר? העבודה צריכה להיות שמחה, בצמחה, בטוב לבב, בכוחות חיים. ואם אני כל היום קבועה וקבועה, משהו בעבודה שלי לא נכון. אבל אני צריכה להיות מוכנה לפעמים גם לעבור סם. הסם יכול להיות ביקורת, הסם יכול להיות עמל, הסם יכול להיות תסכול. יש כל מיני סמים בחיים. עוד שאלות? טוב, אז אנחנו ממשיכות. כי הרבה סמים מתוקים ישנם, ועל כל פנים שאין מרירותם גדולה, וביותר באהבת הבריאות יומתה הקסם אצל המקבל. זה משפט מאוד 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 נכון, בהרבה דברים. שכל מיני דברים שפתאום, שאת יודעת כמה הם עושים לך טוב, פתאום את אומרת, וואי, זה דווקא כיף. כל מיני כאלה שפתאום התחילו לקום מוקדם. שאומרים, וואי, פתאום לקום מוקדם, זה נהיה לי זמן איכות, זה התחיל מעמל, כי צריך ובאסה, ופתאום השעה הזאת נהייתה לי שעה נורא נורא משמחת. אמנם כלל האום, ששינוי הרגל הוא דבר כבד ואינו נוח לאדם. אם אני מקבלת על עצמי להתקדם במשהו, לעשות שינוי זה קשה. שינוי הרגל הוא דבר כבד ואינו נוח לאדם. והנושא הזה של הרגל הוא מאוד מאוד חשוב, בעזרת השם, כולכן תהיינה אימהות. ככל שנרגיל את הילדים שלנו, עכשיו אני מדברת רגע כאימהות, ככל שנרגיל את הילדים שלנו להרגלים טובים, יהיה להם יותר קל לקנות את זה. זה נורא קשה שהכל אתה צריך לקנות בראש, הכל אתה צריך לקנות בעצמך. זה באמת באמת קשה. סיפרת לכם את הסיפור עם חברה שלי מקשירת נעליים? לא סיפרתי? אני כבר בלחץ מהסניליות שלי, איפה פה אמרתי מה? אז תרגישו נוח להגיד סיפר. בקיצור, אז כשאני הייתי במדרשה, אז הייתה לי חברות הקבועה בהלכה עם חברה אחת. כל יום היינו לומדות במקור חיים השלם הלכה אחת. ודי בהתחלה הגענו להלכה של איך קושרים נעליים. לקח לי 5 דקות להבין. רגע, קודם רגל ימין, אחר כך רגל שמאל, אחר כך קושרים שמאל, אחר כך חוזרים ימין. היה נראה לי מבצע בפסקה הזאת להבין איך קושרים נעליים. כאילו, מה זאת אומרת? קושרים נעליים וזהו. לא, קודם ימין, אחר כך שמאל, תקשור שמאל, תחזור לימין. עכשיו אני קוראת ואני ככה 2 דקות מנסה להבין מי נגד מי. וחברה שלי, ברוך השם, באה מבית של תורה. היא אומרת לי, מה זאת אומרת? איך עוד אפשר לקשור נעליים? ככה, במילים האלה. אמרתי לה, מה? אז היא אומרת לי, מה קרה לך? ימין חסד, שמאל גבורה. אני מסתכלת על הלכה. אוקיי, ימין חסד, שמאל גבורה. פתאום הבנתי, וואי, איזה כיף, כמה שאנחנו מדברים הרבה פעמים ותמיד באולפנות מביאים כל מיני סיפורי תשובה, ווואו, איזה גודל, נכון, זה נורא יפה, אבל באמת, באמת, שאין כמו לקבל דברים מהבטן ברגל, ועל גביהם, אחר כך, בגיל מאוחר יותר, עושים את הבחירה. זה היה לה כל כך פשוט, היא לא דמיינה שאפשר לנעול נעליים אחרת. כי מגיל שנתיים, כשהתחילה ללכת ולנעול נעליים, ככה לימדו אותה. וזה היה לי פשוט חוויה. את אומרת, אני מספרת לכם את זה אחרי 25 שנה. מרוב שזה היה לי חוויה לראות שעכשיו היא לומדת את ההלכה הזאת, אז עכשיו היא לומדת את זה בראש. אבל זה כל כך אחרת להבין דברים בראש אחרי שכבר יש לך את זה בבטן. אז מי שמכן זכתה שיש לו את זה מהבית, אשריה באמת וטוב חלקה, ועכשיו היא קונה את הדברים בקומת הבחירה על גבי ההרגל. ומי שלא, שתתנחם כמוני בזה שהיא תשיא את זה לילדים שלה. באמת, כאילו, נורא כיף לי לראות שהילדים שלי קטנים, כאילו, אפילו שהם כזה חצי ישנים ועוד הלכלוכים בעיניים, הם הולכים באופן טבעי לנצלה, לטעול ידיים. אני לא גדלתי ככה, אז זה כיף שיש דברים שהם לא יצטרכו עכשיו ללמוד, רגע, איך נוטלים ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שש פעמים. לא, זה מהבטן, לא מהראש, אוקיי? וזה באמת, באמת ברכה גדולה. למה? כי שינוי הרגל זה דבר קשה. זה מה שהרב אומר כאן. זה קשה גם בדברים קטנים, גם בלנעול נעליים. פתאום ימין, שמאל, לקשור שמאל, לחזור לימין, זה נראה דבר נורא טיפשי ופשוט. אבל כשאתה לא רגיל, זה שינוי. ואם יש לך הרבה הרבה שינויים של הרגלים, זה קשה. ולכן העבודה שלנו, אז קודם כל מי שזכתה שהרגלים הטובים מהבית תברך את ההורים שלה, ומי שלא בעזרת השם תשקיע את זה בילדים שלה. אז אומר לנו הרב כאן, שינוי הרגל הוא דבר כבד ואינו נוח לאדם. זה לא נוח לשנות הרגל. זה דבר מאוד קשה. וזהו גם במעשים חומריים שפעולתם כבדה. וצריך האדם להניע עבריו לזה. מי שמחליטה לעשות הליכה, לעשות ריצה, אתמול פגשו אותי כמה בנות. הנה, אני קבועה עם חברה, יש לי חברות על ההליכה קבועה. מי שלא רגילה ופתאום מחליטה לעשות ספורט, זה כבד, זה קשה. אוקיי? קשה להתחיל לזוז. וזהו גם במעשים חומריים שפעולתם כבדה וצריך האדם להניע עבריו לזה. ומכל מקום הם הרגיל אדם עצמו באיזו תנועה תדירה, יקשה לו מאוד למונעה ממנו ועל אחת כמה וכמה תנועות מחשבות הנפש, אנחנו כבר מסיימות, שאם אפילו בעולם הפיזיקה של לעשות שינוי, קל וחומר בעולם הנפשי. למשל, אני רוצה עכשיו לעבוד על מידת הענווה. כמה זה קשה לא לרצות כל היום להיות במרכז? כמה זה קשה לעבוד על זה שהכל משמיים והכל נועד לשליחות וזה לא אני ושלי, זה קשה, זה קשה. וזה קושי שהוא שם מר. אבל כמה זה חשוב לעבוד על מידת הענווה. וזה באמת באמת לא קל. אני כבר מסיימת. ועל אחת כמה וכמה תנועות מחשבות הנפש הן בני רשות, קלים מאוד בתנועתם. והורגלו לחשוב תמיד כפי ציורי הלב הגסים, באופן השגת כל ענייני החומר והדמיון, באופן הנועם בהם עניין הנאות ערב הגופני, ואהבת כבוד וגאווה, ויתר הדרכים המעוקלים, שבחיבור מחשבות הנפש עם מזג הגוף, בלא סידור מוסכם מהחוכמה המחיה בעליה, יוציאו קוצים ודרדרים באין ספק. זה עונה לשאלה, האם יש משמעות לשכל או לא? שימו לב מה קורה כשאין שכל, כשלא הולכים עם שכל של תורה. חיבור מחשבות הנפש עם מזג הגוף, במילים אחרות אני הולכת עם מה שבא לי, בלא סידור מוסכם מהחוכמה המחיה בעליה, מה יצא מזה? קוצים ודרדרים ואין ספק. ואנחנו בעזרת השם רוצים להוציא פרחים ולא קוצים ודרדרים, ואני מקווה שתספיקו לראות קצת פריחה, זו התקופה הכי טובה לכם. אז אנחנו לא רוצים להוציא קוצים ודרדרים, שזה מה שקורה כשאין סדר, כשאני הולכת רק מה שבא לי וזהו. אבל בעזרת השם, אם אני מחיה את כל כוחות הנפש שלי, אבל הם מונחים על פי שכל של תורה, אז תהיה לנו פה אחלה פריחה. יום טוב.